שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי במה שלא לימדו אותנו בבית ספר, פרק 20. כיף להיות איתכם פה שוב אחרי הרבה זמן שלא הקלטתי פרק. אני רוצה היום לדבר על רגשות. רגשות זה עולם שלם, זה עולם ומלואו. זו המפה הפנימית שלנו, זה ה-GPS שלנו. אלה מנווטים, וזה כוכב הצפון שלנו. אנחנו דרך הרגשות שלנו יכולים לדעת איפה אנחנו ממוקמים כרגע במצב שלנו. אנחנו ממש דרך הרגשות שלנו יכולים לדעת על עצמנו כל כך הרבה דברים, גם דברים שאנחנו לא רוצים לדעת. למה קשה לנו כל כך להרגיש את הרגשות, בעיקר את הרגשות הכואבים? מה קרה לנו בדרך שהתנתקנו כך מעצמנו? וברחנו למחשבות, וברחנו לתחינת מוח, וברחנו לניתוקים, וברחנו לשוטטות באינטרנט, בוואטסאפים, ברשתות החברתיות, במחשבות המתרוצצות, במקומות שבהם הלכנו לאיבוד בתוך הראש שלנו, או בעשיית יתר. מה קורה לנו במהלך השנים, או מה קרה לנו במהלך השנים, עד כדי כך שהרגשות שלנו נעשו איזה מין נטל, איזה מין משהו שלא טבעי. הרי אנחנו יצורים רגשיים. כבני אדם, תסתכלו על ילדים קטנים, אתם תראו ילדים שמבטאים את הרגשות שלהם מרגע לרגע, בלי לחשוב, אוי אוי אוי, אני לא עקבי, לפני רגע בכיתי, עכשיו אני שמח, אחר כך אני כועס, ואחרי זה אני מתוסכל, ואחר כך אני מקפץ ומדלג. מה יחשבו עליי? ילדים לא תופסים את עצמם ככה. ויש המון שאלות שאני מקבלת במהלך העבודה שלי עם אנשים בחדר הטיפולים, בתקופה הזו במפגשי זום, והשאלה שחוזרת על עצמה זה איך אני יכולה, או איך אני יכול להרגיש יותר את הרגשות שלי, והאם זה לא יכול להכניס אותי בעצם, האם זה לא הולך להכניס אותי לדיכאון או לחרדות, האם זה, אני לא אשתגע מזה בסופו של דבר, אם אני אתן לעצמי להרגיש את כל הרגשות שלי, כי יש הרבה רגשות שקשה לי להרגיש, יש הרבה רגשות שהם כואבים. למה לי בכלל לעשות את זה לעצמי? למה לא פשוט להתרכז במה שטוב או במה שעובד, או להתרכז בעבודה או להתרכז במטלות שלי? ודי, לא צריך להרגיש כל דבר, לא צריך, איך אנשים אומרים, לא צריך לדבר על כל דבר, לא צריך להתייחס לכל דבר, וגם לא צריך להרגיש כל דבר. ועוד ועוד, כמו לפעמים אני מרגישה שבא לי לברוח מהכאב הזה יותר מאשר להרגיש אותו, זה לא קל לי להרגיש אותו. יש את העניין הזה של הניתוק הרגשי ברמה זו או אחרת. מרמה של חלימה בעקיץ, הסחת דעת, חוסר ריכוז, לחשוב על מיליון דברים בו זמנית, עד רמה שהיא ממש ביטוי פוסט-טראומטי שנקרא דיסוציאציה, זה דיסאסוסיישן, שזה בעצם ניתוק, כאילו אנחנו לא בגוף שלנו, אנחנו נמצאים ליד עצמנו, אנחנו ממש מאבדים קשר, לפעמים זמני עם המציאות, כמו לא יודעת איך הגעתי מפה לפה, או אני מרגישה כאילו אני הולכת ברחוב ואני לא ממש בגוף שלי, אני לא ממש יודעת איפה אני, זה במצבי קיצון כמובן. אבל כולנו מתנהלים בעולם שמעודד אותנו כל הזמן בכל כך הרבה גירויים לחשוב יותר ולהרגיש פחות. אנחנו בעולם שמעודד אותנו לקחת כדורים אנטי-דיכאוניים או דברים שמרגיעים חרדות, כל מיני כדורים למיניהם, כל מיני רגיעונים למיניהם, כי אנחנו פוחדים מהפחד, כי אנחנו פוחדים מהכאב, כי אנחנו מעדיפים להדחיק ולהתנתק מהרגשות שלנו. גם חשיבה תורדנית, חשיבה כפייתית, חשיבת יתר, אובססיביות, התמכרויות, כל אלה זה בריחה מרגשות שאנחנו מתקשים להרגיש אותם. והסיבה שאנחנו מתקשים להרגיש אותם זה כי כשהיינו ילדים, גם קשה קודם כל לילדים להרגיש רגשות כאלה. ילדים שמרגישים אובדן, שברון לב, עצב, חוסר אונים, וחוסר אונים זה רגע שמאוד מככב בחוסר אונים ואוזלת יד, זה רגע שמאוד מאוד מככב בתקופת הילדות. אז אנחנו כילדים, קשה לנו להרגיש את זה, וילדים מרגישים רגשות בעוצמה, שאני עצמי זוכרת אותי כשהייתי ילדה, אני זוכרת את הרגשות, איך הם היו מציפים אותי, ואני זוכרת את עצמי מתוסכלת, שזה כאילו כשילד מתוסכל הוא ממש יכול לשבור את הבית, הוא לא יכול לשאת את ההיותו בתוך, שוכן בתוך הגוף שלו, ולהרגיש את כל הציסה הזאת. קשה לילדים לדחות סיפוקים, קשה לילדים להכיל את עצמם. ילדים זקוקים להמון הדרכה והנחיה, איך לעבור דרך הרגש, איך להרגיש אותו, וגם כמובן הם זקוקים לעזרה והכלה, כמו למשל אם אני כילדה מרגישה תסכול מאוד גדול, או תסיסה מאוד גדולה בתוך המערכת הגופנית נפשית שלי, היה מאוד מיטיב איתי, למשל חיבוק והרגעה ודיבור אוהב, ולעודד אותי שזה בסדר, במובן הזה לעודד אותי לא להגיד לי תחשבי על משהו אחר או תסיכי לדעתך מהרגש, אלא להיות איתי בעודי עוברת דרך הרגש, לתת לי הרגשה שהרגשות האלה הם תקינים, הם לגיטימיים ואני יכולה להרגיש אותם וזה בסדר למרות שזה קשה. זה קצת מזכיר לי כשאני מדברת על זה עכשיו, כאילו לילד שאישה יולדת, היא עוברת כאבים מאוד מאוד גדולים, וזה מאוד עוזר לה שיש לי אדם ילדת או דולה או רופא או רופאה או הבעל שעוזרים לה לנשום ומזכירים לה לעבור דרך זה ולהרפות ואז לדחוף ואז להרפות, כאילו זה ממש מזכירים לה, והיא גם לומדת את זה לפני כן ומתרגלת את זה קודם, להתנהל עם הדבר הזה. אנשים, בעבר נשים לא היו הולכות לבית חולים, אז תמיד היו הנשים היותר מבוגרות והמנוסות שכבר ילדו, שידעו, שהקיפו אותה וידעו לעזור לה איך לעבור דרך האתגר הקשה הזה, שזה אתגר שהוא גם פיזי, ביולוגי וגם מנטלי ורגשי. תארו לכם ש... כבני אדם, המנוסים יותר היו אמורים ללמד אותנו איך לעשות את זה בעצמנו, איך לעבור דרך הכאב, איך לעבור דרך הרגש. ומכיוון שאנחנו חיים בתרבות שהיא עושה רציונליזציה על כל דבר ומוצאת הסחות דעת, אפילו תחשבו שתינוק בוכה וההורים לא יודעים על מה הוא בוכה, למשל, והם כן רוצים לעזור לו. וקשה להורים, מאוד מאוד קשה, אני יודעת את זה מהרבה אנשים שאני מדברת איתם, מאוד קשה להם לשמוע במיוחד את הבכי של התינוק שלהם, יותר מאשר לשמוע בכי של תינוקות אחרים, זה משהו כזה ביולוגי מוטבע, שזה ממש מכניס את ההורים למצוקה מלשמוע את הילד שלהם, את הבכי של הילד שלהם, וזה מצוקה ממשית, ולכן הם יעשו הכל בשביל שהילד יירגע ויפסיק לבכות. לפעמים הילד פשוט צריך לבכות, כי זה חלק מהפריקה של האנרגיה שתוססת בתוכו, והוא לא יכול לבטא אותה כי אין לו מילים, כי הוא נמצא בשלב שהוא פרי-ורבל, זה נקרא, טרום מילולי, לפני שיש לו את המילים, ואין לו דרך לבטא. אז תחשבו שכמו שחיה מייללת, או בעל חיים נובח, אני לא משווה, שוב, אני יודעת שילדים, ובני אדם הם שונים מבעלי חיים, אבל עדיין יש בכל אחד מאיתנו את החלקים הביולוגיים, כמו שיש בבעל חיים יונק במוח, כמו שיש אצל בעל חיים יונק את מערכת ההישרדות ומנגנון הישרדותי, גם אצל בן אדם יש. אז תחשבו שאנחנו גם בני אדם, ואנחנו גם בעלי חיים, באיזשהו, כי אנחנו, בעל חיים זה לא רק חיות, בעל חיים זה כל יצור שיש נשימה באפו. והמנגנון הזה הוא מנגנון שמשותף לכל היונקים. הפריקה של האנרגיות דרך הגוף ודרך הכל. ולתינוק אין הרבה אופציות לבטא את עצמו. אם כואב לו, אם הוא רעב, אם הוא עייף, אם הוא מתוסכל, אם כואב לו משהו, אם הוא מרגיש רגשות שהוא לא יכול להכיל אותם, אם הוא חסר אונים, הכל הוא יבוטא בבכי. ועל ההורים החסרי האונים בעצמם מוטלת האחריות להבחן ולפענח איזה בכי קורה עכשיו. וזו רק דוגמה למצב של ינקות, כן? אבל תחשבו שאת ההקשבה הזו של ההורים לילד, שהיא צריכה כל הזמן לפענח את הילד, מה הילד צריך ומה הילד רוצה, היא אמורה להיות כמו סוג של אימון תודעתי ומנטלי, כדי שבבוא היום, במקרה האידיאלי, כן? במצב אידיאלי, שבבוא היום אנחנו נהיה ההורים הפנימיים של עצמנו, אנחנו נהיה אלה שמזהים מה קורה בתוכנו ומה עובר עלינו, למה אני עצבנית, למה אני חסרת מנוחה, למה אני כל כך עייפה, למה אני מרגישה מכווצת, מצוברחת, מה שנקרא, מה עובר עליי, מה אני מרגישה. והפענוח הזה, זה יושב עליי, זאת אומרת, זה אחריות שלי היום. אני בן אדם מבוגר, אני בן אדם שאמור להיות האמא שלי והאבא שלי. וזה לא משנה שיש לי הורים ביולוגיים, כי מי שחי עם עצמי 24/7 זו אני. גם אם חיים איתי עוד אנשים, עדיין האחריות על העולם הרגשי שלי ועל המציאות שלי, האחריות מוטלת עליי, לא על מישהו אחר. ומה שקורה, כשאנחנו לא מאומנים בזה, כי זה אימון תודעתי ואימון מנטלי ורגשי, שלכאורה היינו אמורים לעבור את זה עם כל הסביבה שהקיפה אותנו והקרגיברס שלנו, האנשים שגידלו אותנו, ולא עברנו את זה. לא למדנו את זה בבית ספר, לא למדנו את זה בבית, וגם התרבות לא מי יודע מה דיברה על זה או הובילה איזשהו מהלך ללמד אותנו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, כולנו גדלנו בתרבות שהיא נטולת השכלה רגשית, וזה מצחיק להגיד השכלה רגשית. עולם הרגש הוא לא קשור לאינטלקט, אבל תחשבו שכמו ששפה, זו שפה. זה כמו בן אדם שהוא אנלפבט, והוא לא יודע קרוא וכתוב, הוא לא יודע לקרוא ולכתוב בשפה המילולית. אז אנחנו יכולים להיות גם אנלפבטים בכל מה שקשור לרגשות. אין לנו ידע של השפה הזו. ברוב המקרים, בשפה יומיומית, בשיחה יומיומית עם בני אדם, כשאנחנו שואלים מישהו מה העניינים, מה נשמע, מה שלומך, הוא יכול להגיד לנו בסה, או סבבה, או לא משהו, או כן משהו, או מגניב. וגם אם הוא יעמיק, הוא לא ייכנס לפיקסלים הקטנים של אני, איך אני מרגיש, אני מרגיש. תדמיינו שאתם שואלים מישהו איך אני מרגיש, והוא כזה לוקח נשימה, מתקרקע, לוקח כמה רגעים ואומר, אני מרגיש קצת נבוך, אני מרגיש תחושת חוסר אונים, קצת עצב וציפייה והתרגשות ממה שמחכה לי בהמשך היום. אף אחד לא יענה לכם ככה וגם לא יענה ככה לעצמו, אלא אם כן הוא יושב ועושה עבודה מודעת על השכלה רגשית, זאת אומרת, ידיעת השפה הרגשית, ידיעת שפת הרגש, אלא אם כן הוא לומד את השפה, כמו שלומדים איטלקית, כמו שלומדים ספרדית, אז הוא לומד את שפת הרגש, ואז הוא מתחיל להבחין בניואנסים. כמובן שזאת עבודה שאני מאוד מאוד שמה עליה דגש בתהליכים בחדר הטיפולים אצלי. אני חושבת שזה, לא רק בחדר הטיפולים, אני חושבת שזה מפתח לכל כך הרבה דברים, אם אנחנו לא יודעים באמת איך אנחנו מרגישים, וזה לא רק להבחן ולפענח מה אנחנו מרגישים ואיך אנחנו מרגישים, אלא זה גם להסכים להיות עם זה. זאת אומרת, זה חלק מההסכמה לעבור דרך רגש, להבין איך מתנהלים עם רגש, להבין מה עושים איתו. זה כמו שיהיה לכם בבית רוטב סויה במקרר, אני אשאל אתכם מה זה במקרר שלכם, מה זה בקבוק הזה? אז אתם תגידו, זה רוטב סויה. יופי שאתם יודעים איך קוראים לזה, ומה עושים איתו? אין לי מושג, זה נמצא פה כבר שנתיים במדף. מעולם לא הבנתי מה אני אמורה לעשות איתו. אז זה מה שנקרא חצי דרך. יש לנו דרך ארוכה לעשות עם העולם הרגשי שלנו. אני יודעת שזה נשמע כאילו כולנו זומבים, לא שחלילה אני חושבת ככה, זומבים, רובוטים, מנותקים, שלא מחוברים לרגשות שלנו, אבל בואו, אנחנו, גם על עצמי אני אומרת את זה, שהעבודה היא מהרגע שאנחנו קמים, עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אם אנחנו רוצים להיות מחוברים לעצמנו, ולא לקום בבוקר כבן אדם אחד, ולסיים את היום כמו חצי ממני נמצא בקוטב הצפוני, וחצי ממני נמצא בקוטב הדרומי, מרוב שאני רחוקה מעצמי, מרוב שאני לא מחוברת לעצמי, וזה בהחלט יכול לקרות כמו כלום, עם כמה ימים אני לא בקשר ובקשב עם עולמי הפנימי ועם עצמי, ואני נסחפת לכל מה שקורה מסביב ובחוץ ומחוצה לי. אני רוצה להתייחס לעולם של הילדים, כי שם אנחנו מתחילים, שם מתחילים החיים שלנו. וכשילדים הם קטנים, והם עדיין אין להם את התנאיה הזו של מה מותר להרגיש ומה אסור להרגיש. כי כן, יש דבר כזה, בבתים שבהם גדלנו, יש התנאיות בכל בית, בכל תרבות, יש את ההתניות המסוימות והמיוחדות וספציפיות לכל בית ולכל תרבות, מה מותר לנו להרגיש ומה אסור לנו להרגיש, ואם בכלל. למשל, יש בתים שיש ממש, בלי להגיד את זה בכל, הילדים סופגים את זה ממבטים, מתגובות, עם תגובות שהן כאילו לא מרוצות, או מתגובות שהן מתעלמות מזה, כמו יש בתים שכעס זה לא רגש מקובל. כעס לא מרגישים אצלנו בבית. אם מישהו כועס, צועק, הוא מתנהג, אז אומרים לו שהוא מתנהג לא יפה, מביישים אותו, גורמים לו להרגיש שהוא למשל ברברי, או וולגרי, או חסר נימוס, לא מחונך, והילד מרגיש שזו התנהגות לא מקובלת, וזו התנהגות שאין לה מקום אצלנו במשפחה, ולכן הוא לומד להדחיק את הרגש הזה, כי בשביל ילדים הדבר הכי הכי חשוב, כשהם מתקבלים לתוך, נולדים לתוך מרכז הקליטה שאמור לקלוט אותם ולעזור להם להתקבל פה למחלקה שמייצגת את האנושות, המחלקה הספציפית הזאת שהוא הגיע אליה, ככה אני מדמה את זה. אז אם הוא רוצה להיות בשייכות, כי הצורך בשייכות של ילד הוא צורך מאוד 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 עמוק, הוא זקוק לאבא שלו והוא זקוק לאמא שלו, וגם ברמה ביולוגית ילדים זקוקים, זה לא רק ברמה רגשית, כי תינוקות, בני אדם, גורי אדם כשהם נולדים, הם לא כמו גורי פילים. פיל נולד, אחרי יום הוא כבר הולך על הרגליים, הוא מסתדר, הוא עצמאי, אמנם הוא קטן, אמנם הוא זקוק להשגחה של אמא שלו ושל העדר, אבל עדיין הוא מתפקד, אם כולם הולכים, אף אחד לא סוחב אותו על הגב, ולא במנסה, ולא בעגלה, הוא הולך על הרגליים שלו. לעומתו, ולעומת רוב בעלי החיים היונקים, גור האדם, התינוק, נולד חסר אונים, גם המוח של התינוק עדיין לא מסיים, בגלל זה הכל עוד רך בגולגולת ואסור לגעת, יש המרפסים עדיין פתוחים ועדיין יש חלקים בגולגולת שהם רכים ועוד לא התקשחו. זה דבר אחד. דבר שני, גור האדם לא יכול ללכת על רגליו, לא יכול להשיג את הצרכים שלו במובן של שתייה ואוכל, אם לא דואגים לו ואם לא מניקים אותו ואם לא מרימים אותו, הוא לא ישרוד. זאת אומרת שזה מוטבע בנו מגיל, מהיום הראשון שלנו, זה מוטבע בנו הצורך ההישרדותי הזה והתלות העמוקה שיש לנו במטפלים שלנו, בהורים שלנו. יש שם תלות מאוד מאוד חזקה, והיא הרבה יותר חזקה מכל דבר אחר שאנחנו יכולים להבין את זה ברמת האינטלקט לימים לבוא. התלות וההיקשרות להורים בכל מחיר זה הדבר שבו תלויה ההישרדות שלנו. לכן ילדים מגיל צעיר לומדים מה מותר ומה אסור. אם רגש כעס לא מקובל במשפחה, אין בעיה, רגש הכעס כביכול נמחק, מודחק. אם במשפחה אין הרבה ביטויים של שמחה או צהלה או צהלולים או משהו שהוא ביטוי של התלהבות, והתלהבות נחשבת גם כן למשהו שהוא תחזיק את עצמך, זה לא בוגר, זה ילדותי, אתה עושה רעש, מה זה הצעקות האלה, תרגע, אתה לא רגוע, ויש איזה מין חינוך לאיפוק, אז הילד לומד לא להתלהב, לא לבטא את הצבעים שלו, כי כל הילדים וכל התינוקות מאז שהם קטנים, ילדים הם צועקים מהתרגשות, הם צורכים, עושים כל מיני קולות, בודקים את הקול שלהם גם לפני שיש להם מילים, עושים כזה, מתחילים לגלות את הקול שלהם, מתחילים לגלות את הפה שלהם, את הלשון שלהם, ועושים כל מיני ניסויים, ממלמלים כל מיני כאלה. אין שם בושה, אין שם תחושה שזה לא מקובל, זה כן מקובל. כשהם קטנים ודברים לא השתבשו ואין התנאיה סביבתית, הילד הוא טבעי לחלוטין, והביטוי הרגשי שלו הוא טבעי והוא פתוח לחלוטין. כשהוא שמח, כולם יודעים שהוא שמח, כשהוא כועס, כל השכונה יודעת שהוא כועס, כשהוא עצבני, הכל. כאילו שומעים כל הזמן, הוא כל הזמן בביטוי, הוא לא ילד שמשותק מבחינה של ביטוי. אבל כשאנחנו גדלים, אנחנו כבר מתחילים להיות תחת התניות סביבתיות, תרבותיות, משפחתיות. כל מה שמקיף אותנו, משפיע עלינו ומעצב אותנו. כל ההתניות וכל ההטבעות שנוצרות, הן נוצרות מתוך הסביבה שלנו. לדוגמה, תחשבו על האנרגיה של הילד היא כמו פלסטלינה. היא ממש משהו רך מאוד, כמו שאהבה מומסת. ויש איזה חלון זמן כזה, חלון הזדמנויות נקרא לזה, וזה לא ממש הזדמנות, שבו הכל רך, 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 עד שזה מתקשה, ומוטבע בו, מוטבעת בו ההטבעה הרגשית, ההטבעה התבנית בעצם מוטבעת בנפשו של הילד, והוא ממש מקבל את המודל, את הדגם, את החותמת, את החותם של הסביבה שהוא מוקף בה. בוא נאמר שאנחנו באים עם פוטנציאל שהוא כמו מים, אין להם צורה, הם יקבלו את הצורה של הכלי המכיל אותם, ובאיזשהו שלב זה יתמצק לכדי קרח, ואותו קרח, אותו חלק, גוש קרח, יקבל את הצורה של מה שעטף אותו, את מה שעטף את המים האלה, הסביבה הסובבת. תחשבו על המילה סביבה, זה מה שסובב אותנו, זה מה שמטביע בעצם את הצורה של מה שהיינו קודם. כל האפשרויות היו נתונות בידינו והם התמצקו לכדי משהו אחד, בעל צורה, בעל מבניות שמושפעת מאוד מאוד מהסביבה שלנו. ואז אפשר לקרוא לזה כביכול האופי שלנו. אם אני בן אדם מאופק, אם אני שקטה, אם אני ביישנית, אם אני רעשנית, אם אני מאוד מתלהבת, אם אני מאוד מוחצנת, אם אני מאוד מופנמת. כל ההטבעות האלה כבר מתחילות להופיע עליי, ואנשים מתייחסים לזה לפעמים כגנטיקה, שזה לא נכון, שמתייחסים לזה היא כמו אבא שלה, זה גנטי, גם אבא שלה ככה, גם סבא שלה ככה, זה לא גנטי, זה הטבעות. אני יכולה אפילו להתווכח על העניין הזה, ששנים אני אומרת את זה, שגם הגנים שמתייחסים אליהם כגנים שהם ביולוגיים, זה בעצם, למשל מבחינה של מחלות, זה המחלה היא נוצרת מתוך המצב הנפשי. זאת אומרת, זה פסיכוסומטי. כל המחלות בעיניי הן פסיכוסומטיות, הן באות פסיכו זה הנפש וסומטי זה הגוף, וגוף נפש עובדים תמיד ביחד, לא יעזור שום דבר. הגוף שלנו מאוד מאוד מחובר לנפש, והם עובדים כמקשה אחת, למרות שאנחנו מתייחסים אליהם כשני חלקים נפרדים. אפרופו, זה אחד מהכשלים בעיניי של הרפואה הקונבנציונלית, שלא מכניסה לתוך המערך והשקלול של האבחונים והטיפולים את הנפש בתוך הנושא של הגוף. היא מפרידה את הגוף מהנפש, וכנה על הרבה טיפולים פסיכולוגיים, נפשיים, פסיכיאטרים, מפרידים את הגוף מהנפש. ובעיניי הדרך היחידה להסתכל על בן אדם ולהבחן ולעזור לו, זה לראות, לכלול בתוך המערך שלו את הכל, את הגוף, את הנפש, את האינטלקט ואת הרוח. וזה מכלול שלם, ולכן זה נקרא למי שעוסק בזה טיפול הוליסטי. הוליסטי זה אומר שלם, מכיל את הכל ומתייחס להכל, ולא מפריד ומתייחס רק לנקודה מסוימת, שלעיתים אפשר לעשות, אפילו גם בתוך הרפואה עצמה, הרפואה הקונבנציונלית, אפשר לתת תרופה שהיא למשל מטפלת בבעיות לב, אבל יכולה, התרופה, יש לה תופעות לוואי שמשפיעות על הכליות או על הכבד. סתם, אני לא יודעת אם יש תרופה כזאת ספציפית, אבל כולנו מכירים את תופעות הלוואי שמצטרפות לטיפול במשהו ייעודי, למשהו מסוים. אז אני מטפלת בדלקת ואני נותנת אנטיביוטיקה, אבל לאנטיביוטיקה יש השפעות אחרות, שהיא בעצם מפירה מאזן אחר בגוף. זאת אומרת, זה לא הוליסטי, ולכן אין משהו שהוא מרפא לטווח רחוק, אלא הוא מטפל רק בסימפטומים. אותו הדבר, אי אפשר להפריד בין הגוף לנפש, וגם הגנים שאנחנו מפרידים אותם ומתייחסים אליהם כמשהו ביולוגי ופיזי, וזה לא נפרד מכל ההשפעות הנפשיות והמערך הרגשי שמאז שהיינו ילדים קטנים ועד איפה שאנחנו נמצאים היום. מכיוון שילדים קטנים הם כן מחוברים לרגשות שלהם, הם לא נתקעים למעשה. הם מבטאים את הרגשות שלהם, כועסים, צועקים, בוכים, מתלוננים, שמחים, מקפצים, מאושרים, הכל. הם מסיימים עם זה, זאת אומרת זה מין מעגל כזה שהם עושים את המעגל באופן מלא, הם כאילו עושים סיבוב על הרגש, מסיימים אותו וממשיכים הלאה. בעצם זה כמו מגיע לאיזה קומפלישן, לאיזה השלמה, וממשיכים הלאה. ובני אדם מבוגרים הפסיקו כבר באיזשהו שלב בילדות שלהם להרגיש רגש עד הסוף, ורגשות מרגישים דרך הגוף. זאת אומרת, אם אתם רוצים לחקור יותר בנושא הזה, אני מאוד מאוד ממליצה לחקור קצת חומרים. שיטה שנקראת Somatic Experience, Somatic, כמו שאמרתי מקודם, זה גוף. ומי שפיתח אותה זה מישהו מדהים, מדהים, שאני עובדת גם עם הרבה מהחומרים שלו. הוא נקרא דוקטור פיטר לוין, והוא כתב כמה ספרים, אחד מהם זה Healing Trauma, ויש בארץ נדמה לי ספר שלו שתורגם, שנקרא להאיר את הנמר, שזה בעצם מסביר את הקשר בין רגשות תקועים וכאבים רגשיים שנתקעו בגוף, לטראומה, כי טראומה היא בעצם, למשל אם אנחנו חווים כאב רגשי מאוד מאוד גדול, ואנחנו חווים אותו מההתחלה ועד הסוף, אז הוא משתחרר לנו מהגוף, ואז הוא לא נשאר לנו כטראומה, ואז אין לנו פוסט טראומה, כי הוא מתפרק מאיתנו. ומה זה אומר רגע שמתפרק? למשל רגע של פחד, תחשבו על ילדים קטנים שהם פוחדים, אז הם, ואין להם עדיין את ההתניה, לא להרגיש, כן להרגיש, זאת אומרת, יש להם את החופש להרגיש את הרגשות שלהם עד הסוף, אז אתם תראו ילד שהוא פוחד, והוא לא נכנס למצב של שיתוק, הוא יבכה, הוא ירעד, הוא אפילו ישתין במכנסיים, זאת אומרת, השחרור של השתן הוא גם כן ביטוי של פחד, חוסר יכולת לשלוט על הסוגרים, זה גם כן סוג של ביטוי של פחד, וזה ביטוי ביולוגי מאוד מאוד טבעי. רעידות, בכי, חום, קור, כל הדברים האלה הם בעצם פריקה של האנרגיה דרך הגוף. זה בעצם הסומטיק אקספיריינס. ואנחנו כבני אדם, יש לנו, להרבה מאיתנו, לרובנו, יש התניה במצבי פחד, יש הרבה פעמים כיפאון ושיתוק, וזה לא משתחרר עד הסוף. יש שיטות שמוסות מניפולציות, לאו דווקא של פיטר לוין, יש עוד מישהו, אני את שמו לא זוכרת כרגע. הוא למשל עושה תרגילים עם הגוף, שעושים מניפולציה על אזורים מסוימים בגוף, שאחרי שמשתמשים הרבה בשרירים האלה, מעייפים אותם ומתישים אותם, ואז נשכבים על מזרן, והגוף באופן לא נשלט מתחיל לראות, בעיקר באזור הגפיים והאגן. יש ממש רעידות, אני עשיתי את זה כמה פעמים, ויש רעידות ממש לא רצוניות, שהגוף ממש פורק את האנרגיה מבחינה אנרגטית ביולוגית, אפילו בלי רגשות. לפעמים זה מתלווה עם רגשות, ולפעמים זה לא מתלווה עם רגשות. אבל הרגש הכלוא בתוך הגוף מפרק את עצמו דרך הגוף. ואם אנחנו היינו יודעים ומכבדים את המערכת הביולוגית הנפשית שלנו, אם היינו מכבדים ומבינים את זה מגיל מאוד צעיר, כי היו מדברים על זה, כי היו מתייחסים לזה, כמו שמתייחסים לכל דבר אחר, כמו שמתייחסים לכאב ראש, כמו שמתייחסים לכאב בטן, מה עושים במצב של כאב בטן, מה עושים במצב כזה, אז ככה גם מה עושים במצב כזה, איך עוזרים לילד לעבור דרך הרגשות שלו ולפרוק אותם ולשחרר אותם. ואני יכולה להגיד לכם שיש אנשים שעוברים את זה, ילדים שעוברים את זה בצורה טבעית, אפילו לא מכוונת אבל ספונטנית, וזה משתחרר וההורים מחבקים והילד רועד להם בידיים או בוכה ומתנשף. ההתנשפויות האלה הם גם כן שחרור של אנרגיה תקועה. אחת השיטות שאני מאוד ממליצה עליהן וגם מטפלת בהן, ויש לי הכשרה לטפל בזה, למדתי את זה במשך כמה שנים עם המורה שלי שפיתחה את השיטה הזאת מארצות הברית, שנקראת Integral Breath Therapy, קרול למפמן, הבדודה שלה המוכרת בארץ, הבדודה של השיטה, נקראת Rebirthing, וזה גם עובד עם גוף נפש ועם נשימה, וזה גם מציף המון רגשות כלואים בצורה פיזית, רגשית, וגורמת להם להתפרק דרך הגוף והנפש, בלי שהמוח עושה את הצנזורה ומתחיל לנתח, אלא פשוט פורקים את זה כבכי, כרעידות בגוף, כזרמים בגוף, ככל מה שתקוע בגוף. וזה מאוד 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 חשוב לפרוק את הרגשות האלה, כי כשאנחנו לכודים בתוך רגשות תקועים, וכולנו לכודים בתוך רגשות תקועים, אנחנו יותר ויותר ויותר מתנתקים מהמהות שלנו, מהאני שלנו, ממי שאנחנו, ואנחנו גם הופכים להיות אנשים שמאוד פוחדים מהרגשות שלהם, כי אנחנו לא מיומנים בלהרגיש את הרגשות, בלזהות את הרגשות, ולדעת איך לעבור דרכם ואיך איך לשחרר אותם. אז כל רגש שמציף אותנו, אנחנו מרגישים כאילו צונמי מגיע, ואנחנו לא יודעים לשחות. ואנחנו מפחדים לטבוע בתוך הרגשות. אחד הדברים שאני מאוד מאוד ממליצה, זה להוריד באינטרנט משהו שנקרא כמו גלגל הרגשות, והגלגל הזה הוא בעצם צבעוני ומסווג לפי אזורים של פחד, כביכול רגשות חיוביים, רגשות שליליים ועוד תת קטגוריות, ולכל תת קטגוריה יש סוגים רבים ושונים וגוונים שונים, זה יותר גוונים של רגשות, יש כמה רגשות שהם אב טיפוסיים, כמו כעס ופחד ושמחה ואהבה, אבל מתוכם יש המון הסתעפויות של תת קטגוריות, שמהם הרגשות מסתעפים לעוד עוד 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 ועוד 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 גוונים, וככל שאנחנו יותר לומדים את הגוונים, אז אנחנו בעצם יכולים לעשות תרגיל כל יום, ולשאול את עצמנו, לעשות סריקה בגוף ולשאול מה אני מרגישה, לקחת את הרשימה הזאת ולעבור דבר דבר ולראות מה מהדברים האלה מרגיש. זה יש בזה, כמו שאתם תואמים איזה אוכל, איזה מאכל, איזה תבשיל, ואתם אומרים מה יש בזה רגע, אני תואמת, יש בצל, אני מזהה קורקום, אני מזהה קצת, יש איזה נגיעה של גוז מוסקת, יש בזה קצת פפריקה, מלח, שומר, whatever. זאת אומרת, אנחנו לאט 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 לומדים להכיר את הגוונים ואת התת גוונים ואת התת טעמים שיש בתוך המערכת הרגשית שלנו, וזה מאוד מקרב אותנו לעצמנו, כי אז אנחנו יותר מבינים אותנו, אנחנו יותר מרגישים אותנו, אנחנו פחות מנותקים מעצמנו, אנחנו פחות בראש שלנו, אנחנו יותר בגוף שלנו וברגש שלנו. אני מאוד מאוד מציעה לכם להזין או לצפות בדף שלי, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, בפייסבוק, למי מכם שעדיין לא נכנס אתם מוזמנים. אני לא מעלה שם הרבה, אבל אני מעלה שמדי פעם, יש כבר סרטון שלישי שהעליתי, שנקרא, עוד לא קראתי לו שם, רק עכשיו העליתי אותו, אבל זה בעצם סרטון שמסביר שאני מדברת על העולם הרגשי שלנו, על הכחשה שלנו את הרגשות, על הקושי שלנו לעבור דרך רגשות, ומה זה עושה לנו, ואיך זה משפיע לנו על החיים, ואיך זה מנתק אותנו מהמהות שלנו, ועוד 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 דברים שאני כרגע לא נכנסת אליהם, כי למה אני אחזור על עצמי פעמיים, יש לנו על זה עכשיו גם פרק בפודקאסט, ויש איזה סרטון שהוא מדבר על זה ברמות אחרות, זה כאילו על אותו דבר, אבל זה לוקח את זה לכיוונים שונים, וגם לכיוונים של דרך חיים ועולם ערכי. אתם ממש מוזמנים לצפות בסרטון הזה, כמו שאמרתי, אתם תמצאו את זה בעמוד פייסבוק, שנקרא מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אתם מוזמנים גם לעשות לייק ולהמשיך לעקוב, לראות עוד חומרים שאני מעלה שם, במקביל לפרקים שאני מעלה כאן בפודקאסט. יש פה עניין שככל שאנחנו יותר נלמד את העולם הרגשי ונפסיק לפחד ממנו, ונבין שהעולם הרגשי תומן בתוכו הרבה מהפוטנציאל שלנו, שברגע שאנחנו יותר ויותר מחוברים לרגשות שלנו, אז אנחנו יותר ויותר מחוברים לאמת שלנו, ואז אנחנו מבינים מה נכון לנו ומה לא נכון לנו. זאת אומרת שזה בעצם כמו ה-GPS שלנו, שברגע שאנחנו מחוברים לעולם הרגשי שלנו ומבינים אותו ומדברים בשפה שלו, ולא כאילו אין לנו שפה. מה את מרגישה? אני מרגישה בסה. זה לא רגש. אני מדברת על זה גם בסרטון, אז עזבו, תיכנסו לשם ותקשיבו להרחבה הזאת. אבל מה שאני מאוד מציעה לכם זה לעשות תרגיל, ואני אתן בהמשך עוד תרגילים של מה שנקרא השכלה רגשית או למידת שפת הרגש. אתם בדרך כלל תמצאו את זה באנגלית ברמה יותר גבוהה, את גלגל הרגשות. בעברית יש פחות, אולי אני בעצמי אעשה יום אחד כזה ואני אעלה אותו בעמוד הפייסבוק, כדי שיהיה לכם בהישג יד ותוכלו לקרוא את זה. אבל תעשו את התרגיל הזה, להיכנס לתוך הרשימה הזו של הרגשות, ולבדוק על עצמכם כשאתם נושמים פנימה עמוק, יושבים, עוצמים עיניים, ופשוט אומרים מה אני מרגיש, מה אני מרגישה. זה לא צריך להיות דווקא בהקשר למשהו שקרה, אבל זה מאוד מאוד עוזר לעשות את זה בהקשר למשהו שקרה. למשל, אם היה לכם עכשיו ביקוח עם מישהו, הייתם עדים לאיזו שיחה שהסעירה אתכם, או ראיתם משהו בטלוויזיה שהרגיז אתכם, או פגע בכם, או אני לא יודעת, כל דבר שהצית איזה רגע שהוא ככה קצת יותר חריף, וקשה להתעלם ממנו, הוא לא ניטרלי, כל דבר שהוא לא ניטרלי, ואתם בעצם אומרים, בוא נחקור מה קורה, במקום לרוץ לסיפור, ולהרים טלפון לחברה, ולהגיד שומעת, את לא מאמינה מה קרה, אני פשוט מסכימה לשבת עם זה, לקחת נשימה, לקחת אחריות על העולם שלי הפנימי, לקחת אחריות על המצב הרגשי שלי, לבוא עם סקרנות, לבוא עם פתיחות, לבוא עם רצון להכיר אותי. אנחנו רוצים להכיר אותנו, ככל שאנחנו יותר מכירים את עצמנו ויותר מתוודעים לעצמנו ולמי שאנחנו באמת, ככה אנחנו יותר מחוברים אלינו, ככה אנחנו יותר, יש לנו יותר נוכחות בעולם, ככה המקום שלנו בעולם יותר ברור לנו, ככל שאנחנו יותר ברורים לנו, וזו דרך, זו דרך לעשות, וזה לא דרך שעושים אותה ביום אחד, זה משהו שהוא התמדה. אחד הכלים, יש כמה כלים, אחד הכלים שאני מאוד מאוד ממליצה עליהם, זה לכתוב יומן. כשאנחנו כותבים יומן, לאט לאט מתוך הכתיבה היומיומית, העולם הרגשי שלנו הולך ונפרס בפנינו דרך הכתיבה. אנחנו מתקרבים לעצמנו, אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, אנחנו עונים לעצמנו על השאלות האלה ושואלים עוד שאלות ועונים עוד תשובות ומקבלים תשובות. לאו דווקא אנחנו עונים מהשכל, אנחנו יכולים לשאול שאלה שמתוך שאלת השאלה כבר מתחילה להגיע התשובה. זה עולם של הגיגים, זה עולם של הרהור פנימי, זה עולם של התבוננות, זה עולם של סקרנות פנימית, זה עולם של הורות פנימית, זה עולם של הורות פנימית המתעניינת בנפש הזאת ששוהה ושוכנת בתוך הגוף הזה וחיה את החיים האלה. לכל אחד מאיתנו יש את ההזדמנות להיות ההורה, המנטור, המורה של הישות הפנימית הזו, של הילד הפנימי, של העולם הרגשי הזה, להיות איתו בקשר ולהתקרב לעצמנו. ככל שאנחנו יותר מתקרבים לעצמנו, ככה המודעות שלנו גדלה, ככה התבונה שלנו מתרחבת, וככה גם העוצמה הפנימית שלנו מתבססת, כי העוצמה היא מגיעה מלא כוחנות, זה לא כוחנות, זה לא כוחניות כלפי החוץ. עוצמה יכולה להיות גם עוצמה שקטה מתוך נוכחות, מתוך שבן אדם מבין את עצמו. כשבן אדם באמת מכיר את עצמו ומבין את עצמו, ככל שאתם יותר תכירו את עצמכם ותבינו את עצמכם, אתם תגלו שלא כזה דחוף לכם להסביר את עצמכם לכל אחד, להצטדק בפני אחרים, להוכיח לאחרים מי אתם ומה אתם. אתם תרגישו שיש לכם את עצמכם וזה מספיק, וזה ריפוי מאוד מאוד גדול, אפרופו לקודיפנדנט, לחלק הזה שבנו שהתפתח מילדות כצורך לרצות ולהסביר ולהיות תלוי במה חושבים עלינו ואיך רואים אותנו ואיך אנחנו נתפסים בין האחרים ומה מצפים איתנו ואיך אנחנו לא רוצים לאכזב אף אחד ואיך אנחנו לא רוצים שיחסו עלינו. זאת אומרת, הביסוס מתחיל לבוא מבפנים ולא מבחוץ. וזה רק חלק אחד מיני רבים על החשיבות העמוקה של הרגשות שלנו ושל ההיכרות העמוקה שלנו עם הרגשות שלנו, כי ככל שאנחנו יותר מחוברים לרגשות שלנו, באמת לא מדברת על להיות דרמטיים ולהיות לא מכילים, אלא תנודתיים, אמוציונליים וסנטימנטליים ודרמטיים. אני לא מדברת על זה. זה לא, שאנשים חושבים שזה כאילו עולם רגשי או בן אדם רגיש או רגשני. לא, זה לא על זה אני מדברת. אני מדברת על בן אדם שהוא ממש חוקר את הרגשות שלו, יודע לשבת איתם, יודע להכיל אותם, יודע לעבור דרכם. לא כל רגש מפנצ'ר לו את היום. וזה אימון. זה ממש כמו כושר. זה כמו להגיע לרמה שאם אנחנו עולים במדרגות של הרגשות ומתנשפים ולא מסוגלים לעמוד על הרגליים בסוף הגרם המדרגות, אז פה אנחנו יכולים לעלות במדרגות האלה ולהיות בחוסן פנימי ולהיות ביכולת עמידות אל מול הרבה רגשות שאנחנו יכולים לעבור דרכם ולא פוחדים מהם, ו מפתחים איזה שריר פנימי של הכלה עצמית, וזה מה שנקרא להיות בן אדם בוגר, אמיתי, ולא איזה מאצ'ו, או איזה כוחני, או איזה אני לא מרגיש, זה לא מדבר אליי, אני מעל הרגשות, אני מנותק מהרגשות, אני הכל חושב, אני רציונל, וזה נותן לכם כביכול איזה תחושה של כוח. זה לא באמת, זה כוח מדומה. כוח אמיתי זה היכולת להרגיש הכל, ולהיות במקום שמכיל את זה, יודע מה קורה לנו, לא מאבד את ההשתונות, ולא מנוהל על ידי הרגשות, אלא יכול לנהל את הרגשות מתוך בגרות, מתוך יכולת הכלה, מתוך יכולת הבנה, מתוך שליטה בשפה הזו. וזו שפה מאוד מרובדת מלשון מלא רבדים ומאוד מורכבת. ועם זאת מאוד מאוד מתגמלת כשאנחנו מדברים ומתנהלים בהבנה של שפת הרגשות. אז אני מזמינה כל אחד ואחד מאיתנו לבדוק מה שלומכם ואיך אתם מרגישים ומה אתם מרגישים, ואולי לשבת עם זה קצת ולנשום, וכל פעם קצת קצת. אל תיחסו על עצמכם אם אתם לא מצליחים להרגיש כלום. וגם אם אתם כועסים על עצמכם, אז שימו לב שאתם כועסים. ותשבו עם זה. ותרגישו גם את זה. אז עד הפרק הבא, אני מאחלת לכם שתרגישו. כי בדרך כלל שאנחנו נפרדים מאנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו אומרים תרגיש טוב, תרגישי טוב. אז אני רוצה להזמין אתכם ואת כולנו שנרגיש, תרגישו, להתראות עד הפרק הבא.